אנחנו אוחזים בשיעור השני. התחלנו בפעם הקודמת בסדרת שיעורים שבתורת הקבלה. הבסיס זה הסבר בארבעה דברים על פי הקבלה, ואלו הם: הדבר הראשון, להבין את המהות של הנשמה שיש בתוכנו ולהרגיש את זה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, איך להביא אור רוחני מהשם יתברך אל תוך נשמותינו, ועוד דבר, איך לתת עוצמות חזקות מאוד לנשמה, והדבר הרביעי, הדרכים להגיע לכוחות על טבעיים שבהם יש ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. אנחנו לומדים את זה במסגרת החוברת בדרכי העלייה שנמצאת בספר דברי יעקב פרקי מחשבה. מי שיש לו את הספר יוכל לחזור מהספר על הדברים, גם מי שאין לו את הספר יוכל להבין ממה ששומע. עכשיו אנחנו עוסקים בפרק רביעי של החוברת. הנושא שעליו אנחנו נדבר זה על מציאותו של השם יתברך בכל מקום בעולם. זה נושא עמוק מאוד וחשוב מאוד. ורב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים כותב שהדרך הכי חזקה לפעול ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, מה שזכו צדיקים קדמונים בדורות הקדמונים, זה על ידי הלימוד של הדבר הזה שאותו אנחנו אמורים ללמוד הפעם הזאת. הדברים שורשם בשני פסוקים בעיקר. אחד פסוק בפרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק למתת, וכך כתוב שם: וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אני חוזר שוב בלי נדר, כי זה פסוק שחשוב מאוד לזכור אותו. וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה 16 מילים שיש לנו בפסוק הזה, שהם השורש הגדול של הנושא שעליו אנחנו מדברים. השם יתברך נמצא בכל מקום בעולם. הרי העולם שלנו שאנחנו נמצאים בו לא תמיד הוא היה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, כמו שכתוב בתחילת חמישה חומשי תורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה יום ראשון מששת ימי הבריאה, ואחרי זה הלאה התורה ממשיכה סדר הבריאה בששת הימים, עד שביום השישי, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זה היה בריאה שהשם ברא בשישה ימים, ואחרי זה יום שביעי שבו היה יום השביתה. ולפני כן לא היה כלום. אז מה היה לפני כן? היה רק השם יתברך ממלא את הכל, נמצא בכל, הווה בכל, קיים בכל, רק הוא. לא היה שום מקום פנוי ממנו. זה היה ממלא את הכל, לא היה שום חלל ריק. הכל, רק עצמותו התברך. באה תורת הקבלה ומגלה לנו סוד גדול, שלוקח זמן להבין אותו ולהפנים אותו. כמו שלפני בריאת העולם השם יתברך היה בכל המקומות בעולם, גם היום השם יתברך נמצא בכל המקומות בעולם ללא שום יוצא מן הכלל. לא רק על יד כל דבר, גם בתוך כל דבר. זה דבר שקשה להבין אותו, זה לא קל להבין אותו. ולא זו בלבד, זה דבר שהוא סודי. במשך דורות נזהרו מלכתוב אותו בפירוש. הרמב"ן, במכתב שנדפס מספר כתבי הרמב"ן, כותב הרמב"ן כשהוא מגלה את הדבר הזה, לשון חריפה מאוד על גודל הסודיות של הדבר. אומר הרמב"ן, נקרא בלי נדר בלשון שלו, אומר הרמב"ן, כי האלוקים יודע בעלותי דברים אלו על ספר, ארכובותיי דלדה נקשן, ולבבי ורעיוני נעים כנוע עצי יער מפני רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים. אמנם מחשבותיי צופיות לפתח שכל העיניים תלויות, ממנו אדרוש סליחתו וכפרתו, כי עת לעשות לשמו הפרו תורתו. אומר הרמב"ן שבעצם היה אסור לפרסם את הדבר הזה, זה דבר סודי מאוד, אבל יש הכרח, כי בני אדם משתמשים בכל מיני מחשבות של טעות, אז מוכרח לגלות את הדבר. השם יתברך נמצא בכל מקום בעולם ללא יוצא מן הכלל, אפילו בתוכנו. אומר הרמב"ן, מה הם שני הדברים הכי קרובים זה לזה שיש בעולם? הנשמה והגוף. זה לא רק אחד על יד השני, זה אחד בתוך השני. הנשמה נמצאת בתוך הגוף, בתוך כל חלק מהגוף. הרי הגוף בלי נשמה לא מרגיש שום דבר, ואדם איפה שנוגעים בו הוא מרגיש. למה? כי הנשמה נמצאת בכל מקום בגוף. אומר הרמב"ן, השם יתברך קרוב אפילו לגוף שלנו יותר משהנשמה קרובה לגוף שלנו, ועל דרך זה השם יתברך קרוב לנשמה שלנו יותר משהגוף שלנו קרוב לנשמה. הקדוש ברוך הוא הווה בכל ונמצא בכל, והידיעה של הדבר הזה והמחשבה בדבר הזה יוצרת קרבה נפשית חזקה מאוד לאדם ולשם יתברך, ועל ידי זה הנשמה מקבלת עוצמות חזקות מאוד מאוד. בספר נפש החיים של רבי חיים וולוז'ין זצ"ל, בשער הגימל, הוא כותב באריכות בנושא הזה. יש אנשים שטעו לצערנו לחשוב לא כך, מכוח מה? מכוח שבכתבי האריזל, בספר עץ חיים שער א', ובתחילת ספר אוצרות חיים, כתוב שמה על עניין של סוד הצמצום, ויש אנשים שטעו לחשוב שהדבר הזה סותר למה שאמרנו, אבל זה טעות, הדבר הזה לא סותר למה שאמרנו, כמו שמעריכים בספרי המקובלים לבאר את הדברים, שכתוב על זה באריכות, בספר דברי יעקב קבלת הגרא בסוף כרך א'. אז כתוב שם את זה במהדורה החדשה, יש שם במהדורה שיש בה יותר מאלף עמודים, אני אומר את זה רק בשביל לדעת לאיזה מהדורה לחפש, אז שם בערך בעמוד אלף ועלה, אז יש שם כתוב באריכות על הדברים האלו, לבאר שאין שום סתירה לדבר הזה מכתבי האריזל. והדבר הזה זה מהשורשים הגדולים של הכוחות העל-טבעיים. היו הרבה מבעלי המופת בדורות הקודמים, ששורש הכוח העל-טבעי שלהם היה בריכוז המחשבה בדבר הזה, לרכז את המחשבה, לחשוב השם יתברך נמצא בכל מקום, אין מקום פנוי ממנו בשום מקום, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם וסובב את כל העולם, או כלשון הזוהר ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ופה נפרט דבר שמסביר אותו באריכות בספר נפש החיים. ספר נפש החיים של רבי חיים וולוז'ין זצ"ל זה ספר הדרכה בעבודת השם, שהוא כותב במילים מפורשות, שחור על גבי לבן, שהוא גם בא ללמד איך עושים ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. וזה ספר מאוד מוסמך, מאוד מוסמך. הוא היה מגדולי עולם, תלמיד של הגר"א מווילנה. ושם, אם אדם יעיין את כל הספר מתחילתו לסופו, יראה שסדר הכללים בעניין הזה מחולק לארבעה פרטים ואלו הם. חשוב מאוד לשים לב, להבין היטב את ארבעת הדברים ואת ההבדל בין אחד לשני. הדבר האחד, לדעת שכל מה שנעשה בעולם, השם יתברך הוא העושה אותו. הוא המפעיל את הכל. אתה רואה את הסיבוב היומי, יש לנו את המערכת של השמש והירח והכוכבים, יש סיבוב יומי שגורם את העניין של יום ולילה, יש סיבוב חודשי שגורם את המצבים של הירח, את התגלות הירח בתחילת החודש, והוא הולך וגודל עד אמצע החודש ונעלם בסוף החודש. זה תוצאה של הסיבוב החודשי. והסיבוב השנתי, שזה גורם את העניין של ימים ארוכים, ימים קצרים, קיץ וחורף. כל זה הקדוש ברוך הוא מפעיל את זה. לא זו בלבד. אתה רואה בן אדם הולך, השם ברך מוליך אותו. הכל, הכל השם יתברך עושה. אין דבר שנעשה מאליו. הכל השם בך מפעיל את כל המערכת, בכללות ובפרטות. כשעץ יש בו שלכת, עלים נושרים, הקדוש ברוך הוא משאיר את העלים. וכשהאדם יודע את הדבר הזה, הידיעה הזאת נותנת כוחות רוחניים גדולים מאוד. יש גמרא במסכת תענית בדף כ"ה עמוד א', שכך כתוב שמה. שרבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא היה מגדולי התנאים בתקופה שלפני בערך לפני אלפיים שנה. הוא היה בעל ניסים ונפלאות גדול מאוד. כל חכמי המשנה והגמרא היו בעלי כוחות על טבעיים גדולים מאוד. הרב שח בספרו מכתבים ומאמרים מביא שכתבו הספרים, הוא מתכוון להרב אחידה ועוד ספרים, שכל המורה שמוזכר בגמרא יכל להחיות מתים. זה על פי דברי הגמרא בעבודה זרה דף י' עמוד ב'. אבל גם בהם היו שהם יותר מיוחדים בכוחות העל טבעיים. רב חנינא בן דוסא הוא מהמיוחדים ביותר שבין חכמי המשנה בכוח לעשות ניסים ונפלאות. אז מספרת הגמרא שפעם אחת בשבת הוא חזר הביתה מהתפילה והוא רואה את בני ביתו עצובים בליל שבת. שאלתם למה? אז עוד מעט יהיה להם חושך כל הליל שבת, זה עצוב להם. ובשבת כמובן אסור לכבות או להדליק שום דבר, אי אפשר לגוע בזה, אסור. לא יכולים להעביר את זה מחומץ לשמן. אמר להם אל תדאגו, והוא התפלל. מה הוא אמר בתפילה שלו? כתוב בגמרא, מי שאמר לשמן והדלק יאמר לחומץ והדלק. ואז נהיה נס, והחומץ דלק לא רק כמו שמן, אלא יותר משמן. זה דלק עד מוצאי שבת. את הנר של הבדלה הדליקו מהנרות האלו שדלקו בחומץ. השאלה היא, כשהוא התפלל שהחומץ ידלק, הוא היה צריך להגיד יהי רצון שהחומץ ידלק. למה הוא היה צריך להגיד מי שאמר לשמן והדלק יאמר לחומץ והדלק? מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספרו נמשך חיים שהעניין הוא כזה. רבי חנינא בן דוסא פה בא לגלות לנו איך הוא קיבל את הכוח האדיר לעשות מופתים, וכך הוא אומר לנו. כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה עץ צומח, מה אתה חושב? העץ צומח. כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה נר דולק עם שמן, מה אתה חושב? השמן דולק. אומר רבי חנינא בן דוסא, אצלי זה לא ככה. כשאני הולך ברחוב ואני רואה עץ צומח, אני אומר, אני רואה פה שהשם יתברך מצמיח את העץ. כשאני הולך ברחוב ואני רואה נר עם שמן דולק, אני רואה פה השם יתברך אומר לשמן שידלק. אין שום דבר טבע. הטבע זה רק יד השם במחבואים, שבני אדם לא רואים בגלוי שזה יד השם. אבל הכל רק השם יתברך פועל. רק השם יתברך עושה. ברגע שאדם מאמין בזה באמונה שלמה, ב-100%, אז כשהוא מתפלל שהחומץ ידלק, התפילה הרבה יותר בקלות מתקבלת. כי אצל השם ברך אין הבדל אם להדליק שמן או להדליק חומץ. אז לכן כך הוא אמר, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אז זה כלל ראשון, לדעת ולהרגיש שכל מה שנעשה בעולם, הכל השם יתברך עושה אותו. כל הפעולות, הקדוש ברוך הוא המפעיל אותם. ועכשיו הדבר השני, הוא כבר דבר יותר עמוק מהראשון. לא רק שהשם יתברך את הפעולות שנעשות עושה, אלא הוא גם מהווה את כל הקיים. אתה רואה קיר עומד, אין פה פעולה, הוא לא הולך הקיר, לא נוסע, עומד. גם זה הקדוש ברוך הוא עכשיו מהווה אותו, דהיינו. כשהשם יתברך ברא את העולם בששת ימי הבריאה, הוא יכל לברוא אותו איך שהוא רוצה, אבל הוא ברא בצורה כזאת, שלא שהוא ברא אז את העולם עבור הרבה שנים, אלא מאז ועל הכל רגע השם יתברך מהווה את העולם. אם השם יתברך היה רוצה להחריב חס וחלילה את העולם, הוא לא צריך להחריב, רק להפסיק לברוא. כל הזמן השם יתברך מהווה את העולם, זה הדבר השני. הדבר הראשון אמרנו על הפעולות, שכל הפעולות שנפעלות בעולם, אדם הולך, אדם נוסע, אדם עולה, אדם יורד, אדם אוכל, אדם לומד, כל הפעולות השם יתברך מפעיל אותם. הדבר השני, לא זו בלבד, אלא כל הדברים הקיימים, השם יתברך מהווה אותם, שמש, ירח, כוכבים, כדור הארץ, הכל, הכל. ושני הדברים האלו נכללים בכוונת הפסוק בספר נחמיה. יש בתנ״ך, התנ״ך מורכב מ-24 ספרים ואלו הם. חמישה חומשי תורה, בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, זה נקרא חמישה חומשי תורה. אחרי זה ספרי הנביאים, יש ארבעה ספרי נביאים ואלו הם. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו ותרי עשר. אני חוזר בלי נדר, חמישה חומשי תורה, בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, שמונה ספרי נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו ותרי עשר. בדרך כלל בספרי התנ״ך קודם הסדר ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, אבל בגמרא הסדר הוא אחר קצת, קודם ירמיהו, אחרי זה יחזקאל, אחרי זה ישעיהו, ואחרי זה התרי עשר. תרי עשר זה ספר אחד שמורכב מ-12 ספרים קצרים יותר, אבל נקרא ספר אחד מתוך ה-24 ספרים, ספר תרי עשר. הרשימה של הספרים שבתרי עשר היא כזאת: הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי. עכשיו, חוץ מזה יש עוד 11 ספרי כתובים. התנ״ך זה ראשי תיבות תורה, נביאים, כתובים. התורה חמישי תורה, ספרי הנביאים, כמו שאמרנו, 8, ו-11 ספרי כתובים. 11 ספרי הכתובים, מה הם? יש תהילים, איוב ומשלי, אחרי 5 מגילות, שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר, ודניאל, עזרא, ונחמיה, ודברי הימים. אז אם מישהו יספור, אמרנו 24, ובעצם זה 25. למה? כי ספר עזרא ונחמיה זה נחשב ספר אחד. אנחנו בחלוקה של הפרקים זה מחולק קודם ספר עזרא, ואחרי זה ספר נחמיה. אבל באמת שתיהם יחד ספר אחד. הגמרא במסכת סנהדרין מסבירה למה זה נקרא ספר אחד. למה לא, זה לא נחשב לשתי ספרים, 10 פרקים של ספר עזרא. ואחר כך מתחיל, ספר, ספר נחמיה, שבו בספר נחמיה יש י"ג פרקים. אבל זה נחשב לספר אחד, אפילו שזה שתי אנשים, עזרא ונחמיה. אז בספר נחמיה, פרק ט', יש תפילה שחלק ממנה אומרים בתפילת שחרית אחרי פסוקי זמרה, מספר נחמיה פרק ט', וכך כתוב שם בתפילה. זה פסוק שאומרים אותו בתפילת שחרית. כתוב שם כך: אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. וצבא השמיים לך משתחווים. ואתה מחיה את כולם, נכלל במילים האלו שני היסודות שאמרנו קודם. כל הפעולות שנפעלות בעולם הזה, השם יתברך הוא הפועל אותם. כל הדברים שקיימים בעולם הזה, השם יתברך מהווה אותם כל רגע ורגע. הם כל הזמן קיימים רק מכוח שעכשיו השם יתברך מהווה אותם. אם מלא זה, הם לא היו קיימים. זה לא כמו נגר. נגר עושה ספסל, אז הוא גמר לעשות את הספסל, הוא יכול ללכת הביתה והספסל נשאר. יש בירושלים בתי כנסת עם ספסלים ישנים, שהנגר שעשה את הספסלים בהם כבר הרבה שנים ששוכב בבית הקברות, והספסל עדיין קיים ויושבים עליו. אבל העולם זה לא כך. השם יתברך כל רגע מהווה את העולם. אם הוא היה מפסיק, אז לא היה עולם בכלל. אז זה הדבר השני. עכשיו, עוד שני דברים נוספים. האחד, מה שאמרנו קודם, שהשם יתברך נמצא בכל מקום ללא יוצא מן הכלל. סביב כל העולם, בתוך כל העולם, אין מקום פנוי מהשם יתברך. או בלשון ספרי הקבלה, לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו. והדבר הרביעי, שחוץ מהשם יתברך, אין שום מציאות קיימת בעולם. חוץ מהשם יתברך, אין שום מציאות שקיימת בעולם קיום ממשי. מה הפירוש? הרי יש דברים, מה אתה אומר? הבן אדם קיים, איך אתה אומר לבן אדם שהוא לא קיים? הכוונה היא כזאת, הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מהווה את העולם. כל רגע ורגע השם יתברך מהווה את העולם. אם הוא היה רוצה להחריב את העולם, הוא לא צריך להחריב אותו, אלא מספיק להפסיק לברוא אותו, ואז ממילא אין עולם. אז מה יוצא? שכל דבר שקיים עכשיו, הוא קיים על הרגע הזה. על הרגע הבא הוא עוד לא קיים. הדבר היחידי שקיים על כל הזמן, גם על העתיד, זה רק השם יתברך. אז חוץ ממנו אין דבר שהוא קיים על העתיד, רק על ההווה, ולא זו בלבד. כל דבר שקיים חוץ מהשם יתברך הוא לא קיים מצד עצמו, אלא מצד שהשם יתברך עכשיו עושה אותו. אז זה שני סיבות גרוע לכל דבר בעולם חוץ מהשם יתברך. האחד, כל הדברים הקיימים, הם קיימים רק על הרגע, לא על הרגע הבא. והדבר השני, הם קיימים לא מצד עצמם, אלא מכוח מישהו שמהווה אותם. אז יוצא שהמציאות היחידה שיש בעולם, שהיא קיימת קיום ממשי, זה רק השם יתברך, שנמצא בכל מקום. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, מי שיהיה רגיל לשנן את ארבעת הדברים האלו שאמרנו, תכף בלי נדר נחזור עליהם בקצרה, ולהרגיש אותם, להבין אותם, להאמין בהם באמונה שלמה, הוא נכנס למסלול של חיים למעלה מדרך הטבע. והיו הרבה גדולי עולם שכך חיו. זה לא קל להרגיל את עצמו למחשבות האלו, בפרט אם אדם עד היום לא ידע בכלל את הדברים, לא רק שהוא לא חשב עליהם. אבל זה לא מספיק לדעת את זה. בפסוק שאותו הבאנו על שני הדברים האחרונים, על שני הדברים הראשונים, הבאנו פסוק מספר נחמיה, שאתה מחיה את כולם. על שני הדברים האחרונים, זה הפסוק שקראנו קודם מפרשת ואת חנן, וידעת היום בהשבות האל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. נכלל שני הדברים האחרונים שאמרנו בפסוק הזה. והתורה מצווה אותנו, וידעת היום, ולא מספיק שתדע, והשבות האל לבביך. לא מספיק לדעת את זה, צריך גם כל הזמן להכניס את זה ללב. זה דבר נדיר, כמעט היחידי שהתורה מצווה אותנו עליו שני ציוויים. האחד וידעת היום, והשני והשבות האל לבביך. למה התורה מצווה כך? למה לא מספיק וידעת היום? בגלל שלפי ראות העין, הבן אדם השטחי שלא מתעמק ולא למד את הדברים האלו, נראה לו בכמה מהדברים לא הכל הפוך ממה שאנחנו אומרים. איך אתה אומר ששום דבר לא קיים? הוא הולך ליד מגדלים באמריקה בגובה 100 קומות, ואתה אומר אין שום דבר קיים. יש שמש וירח וכוכבים, השמש חזקה, מחממת את כל העולם. ואתה אומר אין שמש, אין כלום. זה הפוך ממה שבן אדם רואה, הפוך ממה שבן אדם חשב עד שהוא התחיל ללמוד את הדברים האלו. אז לכן לא מספיק לדעת אותם. צריך וידעת היום והשבות אל לבביך. צריך להחדיר את זה אל הלב, להרגיל את המחשבה לזה. ואז האדם חי חיים מרוממים. אז נחזור בלי נדר את הרשימה של ארבעת הדברים. למי שיש את הספר דברי יעקב פרקי מחשבה, יש את זה ברשת, אפשר דרך חיפוש ברשת על ארבעה המילים האלה, דברי יעקב פרקי מחשבה, למצוא את הספר, יש את זה שם, הספר מורכב מבערך 10 חוברות, החוברת הרביעית, הפרק הרביעי, יש שם רשימה מסודרת של ארבעת הדברים האלה שדיברנו עליהם היום. הראשון, הפעולות שנעשות בעולם, השם יתברך הוא המפעיל אותם. השני, כל הדברים שקיימים בעולם, מהדברים הכי גדולים כמו שמש, ירח וכוכבים וכדור הארץ, והדברים הכי קטנים כמו נמלים וכל דבר שקיים, הכל הקדוש ברוך הוא מהווה את זה בכל רגע. ואם הקדוש ברוך הוא היה מפסיק לייצר את זה, מיד היה נחרב העולם, לא צריך להחריב אותו. זה שני הדברים הראשונים שמדברים על מה שיש בעולם, על הדברים הקיימים ועל הפעולות הגשמיים שיש בעולם. אבל עוד שני דברים על השם יתברך. האחד, הוא נמצא בכל מקום ללא יוצא מן הכלל, בתוך הדברים, בעל יד הדברים, לפני העולם, אחרי העולם, בכל המקומות ללא שום יוצא מן הכלל, השם יתברך נמצא. והדבר הנוסף, וזה הרביעי, חוץ מהשם יתברך, אין שום דבר קיים בקיום ממשי בעולם. כי כל הדברים שאנחנו רואים אותם קיימים, שמש, ירח, כוכבים, כדור הארץ, מגדלים, בעלי חיים, בני אדם, כל דבר קיים, נכון, אבל מי מקיים אותו? השם יתברך, אין איזה קיום עצמי, ולא זו בלבד, הכל, אפילו השמש, הירח, הכוכבים, כדור הארץ, זה קיים על הרגע, על הרגע הבא זה לא קיים, כי השם יתברך מהווה את זה מכל רגע, הוא לא ברא את זה בצורה שהוא ברא פעם אחת וזה נשאר, כמו נגר שעושה ספסל והולך משם ולא רואה אותו יותר, והספסל קיים כל הזמן, לא, השם יתברך ברא את העולם בצורה שהעולם כל הזמן צריך את הפעולה המחודשת שהשם בך מהווה את העולם. אז אלו הם ארבעת הדברים, לשנן אותם היטב, וידעת היום מה שמות האלה לבבך. וכל אחד מארבעת הדברים האלו, בכוחו, כשאדם מרגיל את מחשבתו חזק בזה, זה יכול לפעול, לתת לבן אדם כוח על טבעי גדול מאוד, כמו שמערך לבאר בספר נפש החיים, על אחת כמה וכמה אם אדם מתחזק בכל הארבעת הדברים האלו, בשתיים מהם או על אחת כמה וכמה, בכל הארבעה, זה נותן כוח גדול מאוד מאוד, ועל הדבר הראשון מתוך הארבעה, שכל הפעולות שנעשות השם בך מפעיל אותם, זה מבואר בגמרא במסכת דף קפה עמוד א', שהידיעה של זה נותנת כוחות על טבעיים, במה שאמר רבי חנן בן דוסה, מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ וידלק, כמו שאמרנו קודם בשם ספר נפש החיים, למה הוא היה צריך להגיד את התפילה בנוסח כזה? הוא אומר, מאיפה אני מקבל את הכוח לפעול שם בתפילה שהחומץ ידלק? כי אני מאמין כשאני רואה שמן דולק, שזה לא השמן דולק, זה מי שאמר לשמן וידלק, השם אומר לשמן שידלק. זה נכלל, אומרים המפרשים, בכוונת הפסוק בתהילים מזמור קי"ט, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. דבר השם שבו בראת העולם בעשרה מאמרות דברי העולם קיים לעולם וכל הזמן הוא מהווה את העולם. וגם העניין שאמרנו שהשם בך נמצא בכל מקום הזה גם כן נמצא בתהילים, בפרק ט"ז בספר תהילים נפתח בלי נדר, כך כתוב שמה בפרק ט"ז. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד כי מי מיני בל אמות, אומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים קרוב לסוף הספר. הפסוק הזה שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים. והוא מביא את זה הרמב״ם באור החיים סימן א' סעיף א' בשם הרמב״ם. ששיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. והגרא בביאורו שמה אומר לשון יותר חריף, זה כל מעלות הצדיקים, דהיינו, להרגיש תמיד שהשם יתברך נמצא איתנו, להרגיש שהשם יתברך איתנו כל הזמן, זה נותן כוח ועוצמה חזקים מאוד מאוד לאדם. יש ספר מסילת ישרים של הרמח"ל בפרק כ"ה, הוא גם כן כותב שהדבר הזה להרגיש שהשם יתברך נמצא בכל מקום, זה מקדש מאוד את האדם. הוא אומר שמה בספר מסילת ישרים פרק כ"ה, שיש שני יסודות שאם האדם משנן אותם תמיד, אז זה מעלה את הדרגה הרוחנית שלו מאוד מאוד, ואלו הם. הראשון, לדעת שהשם יתברך נמצא בכל מקום. איפה שאנחנו, אנחנו עם השם יתברך. איפה שאתה הולך, בבית הכנסת, בבית מדרש, בבית, ברחוב, במכונית, במטוס, איפה שאתה נמצא, אתה נמצא עם השם יתברך, הוא לידך כל הזמן. והדבר השני, לדעת שכל פרט הכי קטן בהתנהגות שלנו, מעשים, דיבורים, כוונות, מחשבות, רצונות, הכל מתועד בשמיים למעלה, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א', רבי אומר, הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כל מה שאדם עושה בעולם הזה מתועד, ועתיד לבוא לדין וחשבון, שאדם עולה למעלה יש דין וחשבון, ויש על כל מצווה ומצווה שאדם עושה שכר שאי אפשר לתאר. זאת אומרת המשנה במסכת אבות, יפה שעה אחת של חיי עולם הבא יותר מכל חיי עולם הזה. מסביר הרמב"ן בהקדמתו לפירושו לספר איוב, רגע אחד בשכר של הגן עדן זה תענוג יותר גדול 70 שנה, 120 שנה של כל תענוגי העולם הזה. זה כאפס וכאין לעומת רגע של תענוג בעולם הבא. ולצד שני, חס וחלילה, אם אדם נכשל בעבירות ולא חזר עליהם בתשובה, נורא והיום מה שמחכה למעלה. אז לכן אם אדם נכשל באיזה דברים צריך מהר מהר לחזור בתשובה. אבל נחזור בלי נדר לענייננו. אז אומר המסילת ישרים, שאם האדם משנן לעצמו את שני הדברים האלו, הראשון שהשם בך נמצא בכל מקום, והשני שכל פרט בהתנהגות שלו, מעשים, דיבורים, כוונות, מחשבות, רצונות, הכל מתועד בשמיים, ועל הכל יש דין וחשבון, נמחס לך משהו לא טוב, נורא והיום אם לא חוזרים על זה בתשובה, ועל כל הדברים הטובים יש שכר עצום, כל פרט הכי קטן של צד הטוב, השכר שלו הוא מעל ומעבר יותר מכל ענייני עולם הזה. אז לכן, כשמאוד חשוב לשנן, כדאי, יש ספר מסילת ישרים, הספר שהזכרנו, זה נמצא בכל חנות של ספרי קודש, זה ספר קטן בכמות וחשוב באיכות, אבל זה מתכוון לומר, זה לא עולה מחיר יקר, אולי 20 שקל, אינני יודע, כל אחד כדאי שיקנה את הספר הזה, ולהתרגל לשנן את פרק כ"א, פרק 25. בספר שהזכרנו, דברי יעקב, פרקי מחשבה, אז בחוברת הראשונה, בפרק ט"ז, אני חושב, כן, מהחוברת ראשונה פרק ט"ז, אז מועתק כל הלשון של המסילת ישרים בפרק כ"ה. אז מי שרוצה יכול דרך הספר הזה, אמרנו, נמצא ברשת, אפשר בחיפוש דברי יעקב פרקי מחשבה, אז נפתח בחוברת ראשונה פרק ט"ז, מועתק שם כל הלשון של המסילת ישרים בפרק כ"ה, וגם מסבירים לפרק הזה קצת להבין יותר טוב את דבריו. ודבר שמאוד חשוב לדעת, אנשים מחפשים הרבה בסגולה לענייני שידוכים. אז מה שאני רואה הרבה פעמים, אנשים עושים כל מיני סגולות. הסגולה הכי טובה שיש לענייני שידוכים שאני ראיתי, זה שני דברים. הראשון, לקבל אדם על עצמו, שכשיתחתן, ישמור את כל ההלכות של טהרת המשפחה. זה צריך ללמוד מרב, או אישה ללמוד מרבנית, לדעת את ההלכות של טהרת המשפחה. זה דברים שכתובים בשולחן אורך ביורדיה, בחלק ב', זה צריך לשאול לרב, לרבנית את הפרטים. והדבר השני, להשתדל בלי נדר, כל יום ללמוד פרק כ"ה ממסילת ישרים. זה לוקח בערך 2 דקות. זה דבר קל, זה פרק קצר מאוד, זה הפרק אולי הכי קצר בספר מסילת ישרים. לוקח 2 דקות בערך, והספר, וגם מי שאין לו, אז ישנן בעל פה, ישנן שני הדברים האלו. הראשון, השם יתברך נמצא בכל מקום בעולם. כל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו לידו. ללא שום מקום יוצא מן הכלל. איפה שאתה נמצא, בבית, בעבודה, בבית כנסת, בבית מדרש, ברחוב, במכולית, איפה שאתה נמצא, אתה נמצא עם השם יתברך, ולהתבונן בזה, להתרגש ממנו, לא סתם להגיד, הוא נמצא באכפת, חס וחלילה, נמצא, אז אני עכשיו בקרבת השם, זה התרוממות הרוח, אני עכשיו בקרבת השם, זה דבר ראשון. דבר שני, לדעת, יש, כל מה שאנחנו עושים מתועד, והכל עומד לחשבון ליום הדין, אחרי 120 שנה, נזכה כולנו עד 120 שנה, עמוד שלמה תמיד, אבל אחרי זה, הנשמה עולה לשמיים, לדין וחשבון, אז הכל מתועד. שני הידיעות האלו, זה חשוב מאוד לשנן אותם תמיד, אפשר לקרוא את זה בתוך ספר מסילת ישרים פרק כ"ה, אפשר מי שאין לו איך להשיג את הספר בעל פה, יחשוב או יגיד את שני הדברים האלו שאמרנו עכשיו, לא צריך בדיוק במילים שלי, הזכרת התוכן של הדברים, שהשם בך נמצא לידינו בכל מקום שאנחנו נמצאים, והשני שכל פרט במעשים שלנו מתועד ועתיד לבוא לחשבון, לדין וחשבון לפני בין כל חיים לכם הקדוש ברוך הוא. מי שמשתדל כל יום בלי נדר, אפילו לא ממש כל יום, כמעט כל יום, לשנן את הדברים האלו, אם מתוך ספר מסילת ישרים, אם בעל פה, זו סגולה מאוד מאוד חזקה לעניין של למצוא את הזיווג הנכון, למצוא שידוך טוב. זה אמרנו, זה שני דברים. הראשון, לקבל על עצמו שבעזרת השם, שמתחתן, ישמור היטב את כל ההלכות של הנישואין, מה שנוגע לדברים שבינו לבינה. ההלכות של זה, יש בזה הלכות מפורטות, זה דבר ראשון. דבר שני, להשתדל ללמוד את ספר מסילת ישרים פרק כ"ה כל יום, זה סגולה גדולה מאוד. זה דבר מחוץ לנושא הכללי שדיברנו על קורות על טבעיים, כיוון שנגענו בנושא הזה של שיביתי השם לנגדי תמיד, אז הזכרנו גם את זה, כי רבים רבים פונים בכל הזמן למצוא איזה עצות לענייני שידוכים, עצות איך למצוא את הזיווג הנכון. צריך לדעת שזה עצה גדולה מאוד. שני הדברים שאמרנו, הראשון, לקבל על עצמו לשמור את ההלכות של טהרת המשפחה, גם הוא וגם אשתו, כפי כדת וכהלכה, שיבררו אצל רב, אצל רבנית, פרטי ההלכות, והשני, להשתדל בלי נדר, ללמוד כל יום, אפילו לא נורא אם פה שם שוכחים, או בדרך כלל העיקר ללמוד את ספר מסילת ישרים, פרק כ"ה, ששם יש את שתי היסודות שהזכרנו. אז נחזור בלי נדר בקצרה. מה שנוגע לנושא המרכזי שעליו התחלנו את השיעורים האלו, שזה איך להגיע לארבעה דברים שהם, להבין את מהות הנשמה ולהרגיש את הנשמה, והשני, להביא אור רוחני מהשם יתברך אל הנשמה, ועוד דבר, לתת עוצמות חזקות לנשמה של האדם, והדבר הרביעי, לפעול ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. אז היום למדנו את המסלול של ספר נפש החיים בעניין הזה. זה ספר חשוב מאוד, ספר נפש החיים של הרב חיים וולוז'ין זצ"ל, יש שם כמה וכמה עניינים, אבל הנושא של הכוחות האל-טבעיים זה נושא מאוד מרכזי בספר הזה. הוא מדבר על משה רבנו לדוגמה. משה רבנו, מי שעשה את הניסים הכי גדולים, קריאת ים סוף, עשרת המכות, מתן תורה, הכל מתן תורה, מן ירד 40 שנה מהשמיים, כמובן הכל זה מהשם יתברך, אבל זה נעשה דרך משה רבנו, השם ברך, מינה את משה רבנו להיות השליח, לפעול את כל הניסים האלו, ועמוד אש ועמוד ענן, שיא הניסים. אז מעריך רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים להגיד, איך זכה משה רבנו לדברים האלו? מכוח הדברים שלמדנו היום בספר נפש החיים, שהם ארבעה דברים. הראשון, השם יתברך מפעיל את כל הפעולות שנעשות בעולם. השני, כל מה שקיים בעולם, השם יתברך מהווה אותו בכל רגע ורגע. ועוד דבר, השם יתברך נמצא בכל מקום בעולם, ללא יוצא מן הכלל, בתוכנו אפילו, בדיוק כמו ברקיע השביעי, כך הוא נמצא פה לידינו. בדיוק כמו בבית המקדש, ככה הוא נמצא לידינו. המעלה של בית המקדש, שם יש התגלות של השכינה יותר. אבל מבחינת עצם המציאותו יתברך, אין הבדל ממקום למקום. בכל המקומות הוא נמצא אותו דבר. והדבר הרביעי, שהדבר היחידי הקיים בקיום אמיתי שיש בעולם, זה רק השם יתברך. חוץ מזה, כל הדברים הם לא ממש קיימים. למה? שני סיבות. האחד, הם קיימים על הרגע, לא על הרגע הבא. על הרגע הבא הם צריכים שהשם יברא אותם ברגע הבא. והדבר השני, הקיום שלהם זה לא מצד עצמם, אלא רק מצד שכרגע השם יתברך מהווה אותם. אז כשאדם יתרכז במחשבה הזאת, והשיא של הריכוז במחשבה הזאת, זה שאדם ירכז את מחשבתו, יש בעולם רק השם יתברך, לא קיים שום דבר בעולם. כך אדם ירכז את מחשבתו, ומקובלנו באנשים גדולים. הגם של להיות שקוע במחשבה הזאת כל היום, זה דבר קשה, לא קל. יחידי סגולה במהלך הדורות זכו לזה, והם היו בעלי דרגות עצומות ומסגבות של כוחות אל-טבעיים אדירים ונוראיים. אבל חשוב אם אדם יכול 10 דקות ביום, 15 דקות ביום, משהו כזה, בין 10 דקות לרבע שעה, להיות מרוכז במחשבות האלו, ובפרט במחשבה הרביעית. יש אנשים שקל להם את זה כמחשבה בפני עצמה, אבל יש אנשים שיותר טוב להם שזה יהיה בשעת קיום איזה מצווה, דהיינו, בתוך חלק מהתפילה, או חלק משעה שהוא לומד תורה, להיות שקוע במחשבה הזאת, יש בעולם רק את השם יתברך. הוא נמצא בכל המקומות, והוא הפועל את כל מה שנפעל בעולם, והוא המהווה את כל מה שיש בעולם. המחשבה הזאת, הריכוז במחשבה הזאת, שומר על הבן אדם שמירה עליונה מאוד. נקרא בלי נדר מהלשון של ספר נפש החיים, מה שהוא אומר, דברים נוראים, כמה הכוח של המחשבות האלו עושה ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. הוא אומר כך, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בליבו למור הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משבד, הוא שעבד ומדבק תואר מחשבתו, רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? יש לבן אדם כל מיני רודפים, אם זה רודפים גשמיים, אנשים שרודפים אותו, אם זה רודפים רוחניים, מלאכים רחמנא ליצלן רודפים אותו, על ידי ההתחזקות במחשבות האלה שקראנו עכשיו בשמו, הכל בטל, הכל נעלם. ואומר גם לצד, עכשיו אמרנו להסיר דברים רעים, אבל גם לצד הטוב, הוא ממשיך וגם יגזור עומר ויקב לו, לפעול עניינים וניסים נפלאים, ניפוך סידור הכוחות הטבעיים, כיוון שמשעבד ומדבק תואר אמונת לבבו באמת בלטימות, רק לא יתברך לבד, ואצלו יתברך הכל שווה כל רגע לפעול בסידור הטבע שקבע, או היפוך סידור הטבע, כמו שמצינו מרבי חנינה בן דוסה שהיה גוזר עומר ופועל כפי רצונו כל עת, היפוך סידור הטבע כאומרו, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. רוצה לומר לו, אצלו יתברך שווה זה כמו זה כנל, וכן הספיק הבורא ברוך הוא בידו, וכהן הרבות איתו כמובן בשס, ונפלאות ענייניו. אז זה אנחנו צריכים לזכור ולדעת, בידינו הדבר, כל הדברים העצומים והנשגבים האלו, בידינו הדבר להגיע אליהם על ידי המחשבות האלו שלמדנו היום. השם יעזור שזכה כולנו לשאול נפלאות ומה וכה בכל עניינים, אמן כן יהיה.